עומדים ב... ממש בערב ראש השנה. מלבד זה שהיום של ראש השנה ביום הדין, וצריך להתעסק בעבודת השם, יש הרבה מאוד שקשורות ליום הזה, ונשתדל להספיק כמה שנספיק, כמה שיהיה כוח לשמוע בדברת השם. אז נתחיל. בשבת הקרובה שבת ניצובים אומרים אוב אורחמים, בשבת אומרים אוב אורחמים לפני מוסף, ומה הסיבה? לכאורה זה הרי שבת מבורכים, ושבת מבורכים לא אומרים אוב אורחמים. אז מוסבר בנקודה כתוב שיות ולא אנחנו מברכים את החודש אלא הקדוש ברוך הוא מברך, לכן אומרים אוב אורחמים. אבל מה ההסבר בזה? אז הנקודה היא כך, למה באמת לא אומרים אוב אורחמים בשבת מבורכים? הסיבה היא בגלל, כתוב במסכת סופרים, שמתי שהיו מקדשים את החודש, שבייטן היו מקדשים את החודש, אז היו עורכים סעודה גדולה, וזה היה זמן של שמחה. כתוב בספרים שבירקס החודש ושבת מבורכים, זה במקום העניין של קידוש החודש, זה כמו העניין של קידוש החודש. ובמילא, בירקס החודש, זה זמן של שמחה, זה מזכיר את אותה סעודה, את אותה שמחה שבית דין היו עושים בשעת קידוש החודש. לכן בזמן הזה, מיד אחרי ברכת החודש, לא אומרים אוב אורחמים, כי זה רגע של שמחה. מה הראיה? שזה לא הפירוש ששבת מבורכים זה זמן כללי של שמחה, אלא מדובר רק על הרגע הזה של אוב אורחמים. הראיה שגם בשבת מבורכים אומרים תתקוסחו. למה אומרים צדקוסחו? הרי ביום שלא אומרים תחנו, כן? אז לא אומרים צדקוסחו. אז למה אומרים בשבת צדקוסחו וגם בשבת מבורכים? אלא מה? כמו שאמרנו, זה רק הרגע הזה של אחרי ברכת החודש, שהוא זמן של שמחו, אז לא אומרים אוב אורחמים בגלל הזמן. ואם כך, כל הטעם הזה שייך רק כאשר יהודים מקדשים את החודש פה למטה, ואז זה מזכיר את העניין של קידוש החודש שהיה שבית דין עשו, ושזה שקידוש החודש היה זמן של שמחה בגלל הסעודה שנעשתה אז, ולכן בזמן הזה לא אומרים אוב אורחמים. אבל בחודש תשרי שהקדוש ברוך הוא מקדש, אז אין את העניין של קידוש החודש פה למטה, ובמילא היה כל העניין הזה של הסעודה, ובמילא לכן אומרים אוב אורחמים בזמן הזה. ערב ראש השונה, אז כבר משחרית לא אומרים תחנון, אף על פי שבסליחס אומרים תחנון, אבל במשך היום בשחרית ומנחה לא אומרים תחנון. אחרי שחרית לא תוקעים בשופר. מה הסיבה לזה? אז כתוב שני טעמים מדוע לא תוקעים בשופר בערב ראש השונה. טעם אחד, כדי להפסיק בין תקיעת של רשוס לתקיעת של חויבו. התקיעות של חודש אלול זה רק מנהג, אז זה תקיעות של רשות. התקיעות של ראש השונה זה ביום הראשון זה מצווה מן התורה, ביום השני זה מצווה מן הרבונן, אבל זה ממש חיוב. כדי להפסיק בין התקיעות של רשות לתקיעות של חובה, אז בערב ראש השונה לא תוקעים בכלל. דרך אגב, את העניין הזה של הפסק אנחנו רואים גם בחתונה, בחופה. הרי בין הקידושין לבין הנישואין קוראים את הכתובה. למה קוראים את הכתובה בזמן הזה? כדי להפסיק בין קידושין לנישואין. אז אותו דבר בערב ראש השונה, לפי הטעם הזה, למה לא תוקעים בשופר? כדי להפסיק בין התקיעות של רשות לתקיעות של חובה. אבל יש טעם נוסף, שזה כדי לבלבל את השטן. כך כתוב במעריל, המעריל כותב שאתה נסבור שכבר עבר יום הדין. ידועה בזה השיחה של הרבה, מה קורה שהוא יחשוב שעבר יום הדין, מה הוא הרי מלאך, הוא לא יודע את הזמן, הוא לא יכול להסתכל בלוח, ומחר הוא יראה שכולם תוקעים בשופר ומתנהלים כמו בראש השונה, אז הוא שוב יקטרג. איך מבלבלים אותו? אז יש את הוורד של הרבי, והרבי מדייק את זה ברש"י בראש השונה, שמה פירוש לבלבל את השטן? שהשטן יחשוב שליהודים יש כל כך הרבה זכויות, ובמילא אין לו מה לקטרג, כי הקדוש ברוך הוא לא ישמע לו. איך הוא רואה שליהודים יש הרבה זכויות? כאשר הוא רואה שבערב ראש השונה הם לא תוקעים בשופר, והם לא אוספים זכויות, הרי לתקוע בשופר זה עוד מצווה, זה עוד מעשה טוב, זה עוד שמירה על מנהג. למה הם לא עושים את זה? אז הוא יבין שהם הספיקו בחידישנו לצבור כל כך הרבה זכויות, שהם לא זקוקים לתקיעה בערב ראש השונה בשביל לזכות בדין. וזה יחליש לו את כל הרצון לקטרג על יהודים, כי הוא יבין שזה לא יעזור לו. אז לפי הטעם השני, למה לא תוקעים בשופר בערב ראש השונה? כדי לבלבל את השטן שהוא יחשוב שליהודים יש הרבה זכויות, ובמילא הוא לא יקטרג בראש השונה. יש גם נפקמין הנדין לבין שני הטעמים, האם מותר בערב ראש השונה לתקוע בשופר כדי להתלמד. לא בשביל לא לקיים את המצווה אחרי התפילה, את המנהג, אלא סתם לתקוע כדי להתלמד בבית הכנסת. אז לפי הטעם הראשון שזה בא כדי להפסיק, אז מותר. היות שאדם תוקע כדי להתלמד, הוא לא תוקע אחרי התפילה, זה בכלל לא קשור, אז הוא תוקע לעצמו, אז מותר. אבל לפי הטעם השני, שהשטן, שזה בא כדי להרבב את השטן, אז יהיה אסור לתקוע כדי להתלמד. מדוע? כי השטן יכול לחשוב שהאדם הזה רוצה לחפש זכויות, והנה הוא שוב תוקע, אולי הוא כן רוצה משהו. אז באמת ההלכה היא פשרה בין הטעמים. ההלכה היא שמותר בערב ראש השונה לתקוע כדי להתלמד, אבל רק בחדר סגור. כך במקום פתוח, לא תוקעים בערב ראש השונה אפילו כדי להתלמד. ניגש לעניין של התורה סנדורים. אנחנו אומרים פה את הנוסח כל שנה, ומדובר בעניין חשוב ביותר. קודם כל, למה בכלל עושים התורה סנדורים בערב ראש השונה? זה בגלל שהעניין של נדורים, נדרים ושבועות, זה דבר חמור ביותר. לגבי נדר, אנחנו יודעים שיש מצווססת שכתוב מויצס פוסחו תשמול כאשר נודרתו. יש גם פסוק נוסף שאומר ככל הייצא מפיו יעשה, זאת מצוות עשה לקיים את הנדר. ויש גם לא יצא עשה, לא יחל דבורת. מי שעובר על הנדר מקבל מלכות. כתוב ברמב״ם, כל הנדר כאילו בונו בומו. בשעת איסור הבמות כמובן, ועם עובר ונודר מצווה להישול על נדרוי כדי שלא ימיך של אפונו. אז אדם שעובר על הנדר הוא עובר על המצווססב, הוא עובר על המצווסלויססב, וזה חמור ביותר, אבל עוד יותר חמור זה לעבור על שבועה. כתוב בעשרת הדיברס הקדוש ברוך הוא אמר לו, איסיסו השם, השם אלוקי יכול לשוב. אומרת הגמרא, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר את הלויסיסו הזה, כל העולם מזדעזע. ודבר נוסף, בכל עבירות שבתורה כתוב, ונקה, הקדוש ברוך הוא יסלח. אבל לגבי אדם שעובר על הלויסיסו, אז מה כתוב? לויסיסו את שם השם אלוקי יכול לשוב, כי לא ינקה השם. עץ אשר יצא שמו לשוב. הקדוש ברוך הוא לא סולח על דבר כזה. כתוב שאדם שעובר על כל עבירה אז נפרעים ממנו לבד, אבל אדם שעובר על שבועה נפרעים ממנו, ממשפחתו ומכל היום כולו, כך אומרת הגמרא. אז לגשת ליהי מדין, כאשר רובץ על האדם נדר או שבועה, והאדם אולי עבר עליהם, רחמון הליצלן, אז זה לא דבר. ולכן תקנו שלעשות התורה סנדורים. זאת אומרת, דבר מעניין. אנחנו הרי עושים גם בערב יום כיפור התורה סנדורים. מעמידים שלושה אנשים שהם הבית דין, וכל הציבור אומר כל נדרי. אז זה כבר בזמן הגאים תקנו את התורה סנדורים שעושים כל נדרי בליל יום כיפור, אבל אומרים שזה היה בזמן השלום, לפני כ-450 שנה, אז תקנו דבר, התורה סנדורים נוספת בערב ראש השונה, וזה נוסח התורה סנדורים שאנחנו עושים. למה מתייחסים התורה, למה מתייחס התורה, הנוסח הזה של התורה סנדורים? אז צריך לדעת שהנוסח של התורה סנדורים מתייחס רק לנדרים או שבועות שהאדם לא זוכר בערב ראש השונה שהוא נדר או נשבע על הדבר הזה. ועל זה עושים התורף נדורים כללי, שעל אותם נדרים שהוא לא יודע שהם קיימים, אבל אולי הוא פעם אמר, אני נשבע, אולי הוא פעם אמר, אני נודר, אז על הדברים האלה עושים התורף נדורים כללי. אבל אם אדם יודע שהוא נדר על עניין מסוים, או שהוא נשבע על עניין מסוים, לא יעזור התורף נדור עם הכללית הזאת, הנוסח הזה שאומרים בערב ראש השונה. ואדם צריך להושיב בית דין של שלושה אנשים, לפרק בפניהם את הנדר, למצוא את הפתח, כמו שעושים, שהוא היה אומר, הוא אומר שאם הייתי יודע וכל אולי הייתי נודר בכלל. לגבי נדר או שבועה שאדם יודע עליו, הוא חייב לעשות את התהליך הממשי הזה, היסודי הזה. רק לגבי נדרים או שבועות שאדם לא יודע, שם מועיל, לגבי זה מועיל התורה סנדורי, עם הנוסח הזה של התורה סנדורי. ודבר נוסף, אנשים שואלים שאלה מאוד פשוטה. אנחנו בתורת נדורים הרי מוסרים הודעה שכל הנדורים והשבועות ואיסורים והסקומות שהכבל מכאן ולהבו לא יחולו בכלל. אז בשנה שעברה כבר עשינו את התורת נדורים הזאת וכבר נתנו מודעה שכל הנדרים שנדור בעתיד לא יחולו, אז מה אנחנו, בשביל מה אנחנו כל שנה עושים עוד פעם בתורת נדורים? הרי כבר ביטלנו בשנה שעברה את הנדרים האלה. אז הסיבה היא בגלל על מה מועילה המודעה? המודעה מועילה רק אם האדם בשעת הנדר לא זוכר שהוא נתן מודעה. אבל אם האדם זוכר בשעת הנדר שהוא נתן מודעה בערב ראש השנה, שהוא לא, שכל הנדרים התבטלו, ובכל זאת הוא נודר, אז הלכה אומרת שהנדר חל. למה? זה המשנה ראינו שלו, הדור הבסר שלו, ועכשיו הוא כן רוצה לנדור. לגבי הנדר הזה הוא לא רוצה שתהיה מודעה. אדם ודאי יכול להטיל על עצמו נדרים ושבועות למרות המודעה שהוא מסר אז. ולכן כל שנה צריך לעשות את התורה סנדורי מחדש, כי יכול להיות שהיו נדרים שבשעת הנדר הוא זכר את המודעה ובכל זאת הוא נדר, והנדרים האלה כן חלו. ולכן הוא צריך לבטל אותם שוב בשנה הבאה. כשאנחנו אומרים שיכול להיות שיש לאדם נדרים, אז גם אם אדם לא אמר שהוא לא אמר בלשון נדר, אבל בכלל, אם אדם אמר אעשה דובר פלני, אני מחר יקום בשש בבוקר למניין הראשון, אני עד סוף השנה אגמור מסכתל, הוא לא אמר שהוא נודר, הוא אמר החלטה טובה. אם הוא אמר את זה בפה, בפי וליבו ישעורים, והוא התכוון בלב למה שהוא אומר, זה נדר. כך אומרת הגמרא. הגמרא אומרת בנדורים דף חס, הוימר אשקים ואשנה פרק זה, אשנה מסכתו זו, נדר גודל נודר לאלוקי ישראל. זה קורה הרבה פעמים, יושבים בהתוועדות ומחליטים החלטה טובה, זה הופך להיות נדר. ואנחנו בכלל אומרים בנוסח של התורה סנדורים עצמו, אנחנו אומרים שאם אדם נהג הנוגו טויבו שלוש פעמים ולא יסנסי שיהיה בלי נדר, זה הפך לנדר. וזה קורה הרבה. אז במילא, בגלל כמה שהדברים האלה מצויים והחומרה שיש בעניין של נדרים ושבועות, כדי לא להיכנס לימי הדין עם חשש גדול כזה שאדם עבר על נדר או שבועה, לכן עושים את התורה סנדורים. נכון, ואם ש...
אז הוא אומר, גם אם אני אשכח, אז זה לא חל.
כן, אבל אם הוא יזכור בשעת הנדר, זה כן יכול. לפי המנהג שלנו, וזה שונה מהמנהג של כל העולם, אנחנו עושים התורה סנדורים בעשור, כך כותב אדמו"ר הזקן בסידור. טוב שיהיה עדו שלמה. העולם עושה התורה סנדורים בשלושה אנשים, שלושה מכירים, שלושה דיינים, ואצלנו עושים בעשרה, עשרה חוץ ממבקש התורה. כן? ובאמת למה זה? אז יש הרב בלכותי שיחס וחלק דלת מסביר הסבר בעבודת השם, ששם בתורה סנדורים יש תיקון לעולם ותיקון יכול להיעשות על ידי עשרה, אבל ראיתי מישהו שכותב שהתורס מדורים בא להתיר גם נדר שאדם עשה בחלום. ונדר שאדם עשה בחלום, יש בשולחנו וירדיה, יש דעה שצוברת שרק הסורו יכולים להתיר את הנדר שלו ולא שלושה. אני תכן שזאת הסיבה על פי ניקלה שאנחנו עושים התרת נדרים דווקא בעשורות. לגבי נושים, אנחנו יודעים שנשים לא עושות התורס נדורים כללית כזאת בערב ראש השונה. מדוע? כי כל התקנה שתקנו בזמן השלום לעשות התורס נדורים בערב ראש השונה נתקנה מלכתחילה לדברים ולא נתקנה לנשים. אבל כפי שאמרנו, כל זה מדובר על הנדרים שאנחנו מתייחסים עליהם בתורס נדורים, שזה נדרים שאדם לא זוכר שהם קיימים. אבל אם אישה יודעת שהיא נדרה נדר ברגע מסוים, אז ודאי שלפני ראש השעון צריך להתיר את הנדר הזה. ואיך מתירים נדר כזה? אז צריך לבוא לפני שלושה אנשים ולהתיר את הנדר. ופה יש חידוש שבעל יכול להיות שליח לבוא לבית דין להתיר את הנדרים של אשתו. זה רק בעל לאשתו יכול להיות, כי אשתו כגופו. כך אני יכול, בדרך כלל, אדם לא יכול לשלוח שליח שיבוא לבית דין להתיר את הנדרים שלו, אלא הנודר עצמו צריך לבוא לבית דין. הבעל יכול להיות שליח עבור אשתו, כי אשתו היא כגופוי, והוא צריך לבוא לאותם שלושה אנשים, לפרט את הנדר על כל פנים בפני אחד מהם, ולמצוא את הפתח ולהתיר את הנדר. ויש דבר נוסף. כן, כמו שאמרנו, כן, אותם דברים, ודאי, אם היא זוכרת שקיים דבר כזה. בעל לא יכול להיות אחד מהדיינים שיכירו את הנדר של אשתו. זאת אומרת, אישה שרוצה לעשות את התורס נדורים היא לא יכולה לקרוא לשני שכנים ובעלה שהם יתירו את הנדר. הבעל לא יכול להצטרף לאלה לבייטים שמתירים את הנדר של אשתו. אבל זה רק בעל, קרובים בכלל יכולים להכיר נדרים לקרובי משפחה. לגבי ילדים, יש פה וורד שכתוב שהרי נדרים של ילדים קטנים, בן פחות מגיל 12 ובת פחות מגיל 11, נדרים כאלה בכלל לא חלים. אבל יש מושג שנקרא מופלו הסומך לאיש. מופלו הסומך לאיש זה בן מגיל 12 עד 13 ובת מגיל 11 עד גיל 12 בשנה שלפני הבר מצווה והבת מצווה. בגיל הזה, אם הם יודעים למי הם נדרו, אז הנדרים שלהם חלים. אבל מצד שני, יש דעות שאומרות שהם לא יכולים להפר את הנדרים שלהם, שאי אפשר להפר להם את הנדרים. ולכן, ראיתי באיזה מקום שלו, שלמדה מנוער, והחיה אומר לנכדים שלו, כאשר הם היו מגיעים לגיל 11 או 12, הבנים והבנות, הוא היה מזהיר אותם דבר אחד, אתם לא חייבים במיצוס עדיין, אבל נדרים שלכם חלים. אז תקפידו להגיד על כל דבר בלי נדר, כי אי אפשר להתיר את הנדרים שלכם בשנה הזאת. נדבר קצת על הלכות שקשורות לערב ראש השונה. אנחנו יודעים שכתוב שיש עניין ללכת להשתתח על קברי צדיקים, לתת צדקה לעניים, כותבים פן ומזכירים את בני המשפחה, יחסים ובחסים לטי ולשנותי בו מסוכו בכל המצטרך וכולו. אנחנו לא רואים שעושים מקבית בערב ראש השונה לצורכי החג. מה הסיבה? אז הרב מדבר על זה באחת השיחות, והרב אומר שזה לא סימן טוב להכריז לפני ראש השונה שפלויני בן פלויני יהיה אני בראש השונה, ובמילא יצטרכו לדאוג לו לאוכל. הרי כל אחד מצפה שבראש השונה תתחיל השפעה חדשה ואף אחד לא יהיה אני, אבל בכל זאת צריך לדאוג שלכל אחד יהיה צורכי החג. כאשר מכינים את האוכל לראש השנה צריך לבכור שבראש השונה יש, צריך להקפיד על סימן טוב. סימן טוב בדיבור, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לדייק באמירת המילים בתפילה, יש שם כמה דוגמאות. וגם הסימן טוב הזה צריך להתבטא במאכלים שאוכלים. תכף אנחנו נדבר על הסימנים החיוביים, אבל קודם כל הסימנים השליליים שלא אוכלים דברים מרים או חמוצים בראש השונה. אפשר להרבב, אם רוצים קצת לימון או חומץ בתוך מאכל, כדי שלהוסיף לו טעם, אבל שלא ירגישו שהמאכל הזה לא יהפוך להיות חמוץ או מר. זה העיקר. דברים חריפים מותר לאכול בראש השונה. מה הסיבה? קודם כל, כי על דברים חריפים לא גזרו, לא תקנו את התקונה. ודבר נוסף, שחריפות זה לאו דווקא סימן רע. אדם יכול להגיד שהוא רוצה שיהיה לו מוח חריף ללימוד התורה. חריפות זה לאו דווקא, אדם חריף זה דווקא ביטוי טוב הרבה פעמים. כאשר אנחנו קונים פירות בשביל הפרי חדש, אז לשים לב לא לקנות פירות בוסר, פירות חמוצים, כי זה לא סימן טוב לאכול דברים כאלה בראש השנה. אנחנו יודעים שלא אוכלים אגוזים, אגויזים ולוזים, כתוב בשולחן ערוך, לוזים זה אגוזים קטנים. לא אוכלים אגויזים ולוזים בראש השנה. בתעם הדובור כתוב בפוסקים שתי סיבות. סיבה אחת, כי אגוז בגימטריה ח', וסיבה שנייה, את הסיבה הזאת כותב אל תרבי בשולחן ערוך, שזה בגלל שמרבים, קיחו וניאו הם אוכלים להתפלל מהשאריות שנשארים בפה. ויש לך כמנה לדינה. כבר היום היו לי כמה שאלות כאלה, האם מותר לאכול שקדים בראש השנה או כל מיני דברים אחרים שהם לא אגוזים, אז זה לא בגימטריה ח'. אז לפי הטעם שאגוז בגימטריה ח', אפשר יהיה לאכול שקדים או כל מיני דברים אחרים שהם לא אגוזים, אבל לפי הטעם שמרבים, קיחו וניאו, וכך שזהו הטעם היחיד שמביא אדמו"ר הזקן, אז יהיה אסור לאכול את כל סוגי הפיצוחים בראש השנה, ובמילא לא עושים עוגת אגוזים בראש השנה וכולי, אבל אם רוצים להרבה באופן כזה שלא מרגישים בכלל את האגוז, את הפירורים שמה, אז זאת לא בעיה. עיקר העבודה של ראש השונה זה קבול עשה מעט ושמיים. ולכן כפי שהרבי כותב שמשעה לפני תפילת מנחה של ערב ראש השונה ועד תפילת ערבית שבמוצאי ראש השונה יש להתמיד באמירת תהילים לילה ויום בשקידו רבו בכל רגע פונו למעט בשינו ככל האפשרי ולהיזוהר בתכלס מדבורים בתהילים ומדיבורי חול. בתפילת מנחה של ערב השונה נוהגים להאריך קצת בתפילה, היות והיא התפילה האחרונה של סיום השנה והתפילה הראשונה שלפני כניסת יום הדין. הדלקת נרות בערב ראש השונה. זמן הדלקת נרות של ראש השונה לכתחילה זה כמו בשבת לפני השקיעה. מה הסיבה? לכאורה אפשר להדליק גם בלילה. אז הסיבה היא בגלל שהאישה מקבלת את קדוש הסיועים על ידי הדלקת נרות, אז במילא כאשר נכנסת כבר קדוש הסיועים ראוי שהאישה כבר תדליק נרות. ופה צריך להדגיש דבר חשוב, יש בזה בעולם, יש בזה דיונים, אבל ההלכה היא ברורה. באיזה אופן האישה מדליקה נרות בחג? בשבת הסדר הוא שקודם מדליקים ואחר כך מברכים. מדוע? הרי לכאורה זה הרי לא טוב. תמיד הברכה צריכה להיות עבר לעשיוסום. לפני שמקיימים את המצווה כבר צריך לברך. אז למה האישה קודם מדליקה ואחר כך מברכת? כי אם היא תברך קודם, אז היא מקבלת שבת כבר בברכה, היא לא תוכל להדליק. ולכן קודם היא מדליקה, ואחר כך היא שמה ידיים על העיניים והיא לא נהנית מהנרות, היא מברכת, מקבלת שבת בברכה, ואז היא פותחת ונהנית מהנרות, וככה זה נקרא עבר לעשיוסום. אז כותב, אז רבי בשולחן ערוך שגם ביום טב מדליקים באותה צורה, אף על פי שביום טב אפשר לכאורה לברך ואחר כך להדליק, כי אפשר להדליק ביום טב גם מיש שקיימת, אבל בכל זאת מדליקים בצורה כזאת כמו בשבת, כדי לא לחלק בין הדלקה של שבת להדלקה של יום טב והדלקה של שבת. הברכה היא לעד לכנר של יום הזיכורן ושחיונו. יש בזה דיון לגבי יום הזיכורן. הרבי סיפר במכתב שהרבי רשב התפלפל הרבה עם הרב רפלוביץ' מקרמנצ'וק, האם שהרב רפלוביץ' טען שלא לברך לעד לכנר של יום הזיכורן, אלא לברך לעד לכנר של יום טב בראש השנה, והוא שאל קושיות וכו', והרבי רשב הקשיב, ואמר שבכל זאת צריך לברך כמו שכתב בסידור, לעד לכנר של יום הזיכורן. ומה הסיבה? כדי לא לחלק בין הברכה על הדלקת נרות לבין הברכה שמברכים בהפטרה או בקידוש שאומרים יום הזיכורן. למעשה, למה בהפטרה ובקידוש אומרים יום הזיכרון שם אין? ודאי לא אומרים של יום טב, למה? כי ביום טב, שאיות ואמרו מיידי קודשך, או... אז כדי להגיד מעין חסימה, אז מעין וסומך לחסימה, ולכן בברכה אומרים מקדש ישראל והזמנים. אבל בראש השנה שאמרו דבור חומרקינו אמס, אז אומרים יום הזיכרון. אבל בהדלקת נרות אין את העניין הזה, אז לכאורה אפשר היה להגיד של יום טב, ובכל זאת, כדי לא לחלק בין הברכות וראש השונה, אז אומרים תמיד יום הזיכרון. בראש השנה, לצרת שמתשובה ביום הכיפורים, אומרים תהילים גם אחרי תהילת הכיכובים, ולמעשה לא אומרים את האירוצנס אחרי כל ספר בתהילים, לא אומרים בראש השנה, אלא אומרים ככה תהילים. אבל אצלנו לפיינו העריכו בתפילת 18 של מיירי של ליל ראש השונה, ובפרט במיירי של היום הראשון, העריכו הרבה. אחרי תפילת מיירי, אנחנו יודעים שמאחלים אחד לשני לשונותי ותיקוסי ושיחוסם, לאישה תיקוסי ושיחוסמי, ראיתי שיש מנהגים שלא אומרים ושיחוסם. למה? כי ראש השונה זה לא זמן של חסימה. ראש השונה יחוסי בונו בימצם כיפור יחוסי בו. אבל אצלנו כן אומרים יחוסי ונחוסם, ואולי זה בגלל שצדיקים הרי נחתמים כבר בראש השונה, ואנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה ויהיה אותנו כבר בראש השונה. בקידוש שעושים בליל ראש השונה, אנחנו מברכים שהחיינו, ואנחנו אוכלים בליל ראש השונה את הרימון. הרבה פעמים הרימון הוא פרי חדש, וצריך לאכול אותו בליל ראש השונה, ובמילא צריך לשים את הרימון על השולחן לפני קידוש, ומתי שאומרים שהחיינו, לכוון ולהוציא גם את הרימון. ואותו דבר לגבי האישה, שהאישה שברכה שהחיינו כבר בהדלקת נרות, ואז הרימון לא היה לפניה, אין שום סיבה לשים את הרימון לפניה ביום הראשון בהדלקת נרות, אז ישימו את הרימון והיא תצא ידי חובה שהחיינו מהברכה של הבעל שהוא מתכוון גם על הרימון וגם היא תתכוון וכך היא לא תצטרך לברך שהחיינו על הרימון. אחרי הקידוש ביום הראשון אנחנו נוטלים ידיים ובתוך הסעודה אנחנו אוכלים את הסימונים, ופה יש הבדל גדול בין היום הראשון לבין היום השני. עכשיו ביום הראשון אנחנו אוכלים את הסימנים מתי? בתוך הסעודה. ביום השני אנחנו אוכלים את הפרי חדש לפני הסעודה, כשתכף נדבר על זה. אנחנו... היא מברכת שהחיינו בהדלקת נרות, אבל אז אין סיבה לשים לפניה את הארון, וזה גם רחוק מהזמן של האכילה. היא לא צריכה, היא יוצאת ידי חובה מהבעל בקידוש, אז היא יוצאת ידי חובה גם לשחיונו. נוטלים ידיים וטובלים פרוסת המיצי בדבש, והמנהג של הרבה גם לטבול במלח, שלוש פעמים בדבש ושלוש פעמים במלח. יש כאלה בעולם שלא נוהגים כך, כי הם טוענים שמלח ודבש זה סתירה אחד לשני, אז איך אפשר לטבול גם בזה וגם בזה? אבל אצל הרבה, הרבה הקפיד לטבול גם במלח. אנחנו יודעים שבכלל צריך לשים מלח בכל סעודה על השולחן, כי השולחן דומה למזבח, וכתוב על כל קורבן חוטא קריב מלח. וכתוב, יש בכפחיים הנביא, שצריך לטבול במלח בכל סעודה כדי להמתיק את הגבורת. אז אצל הרבה, חוץ מהעניין של תפילה בדבש, טבע גם במלח, כן. לא ביחד, לא, חתיכה בדבש, ואחר כך עוד חתיכה במלח, כן. כן, כן. מיד אחרי המיצי, אנחנו אוכלים את הסימנים. ואז כך, כתוב שצריך לקחת תפוח מתוק דווקא. לא סתם תפוח בדבש, אלא תפוח מתוק. ומיד פה יש חידוש במנהג שלנו, שאנחנו לוקחים את התפוח, מברכים בערב פרי יועץ, אומרים את הירוץ מלפונך, ורק אחר כך אוכלים. ופה נשאלת השאלה באמת, למה לעשות את ההפסק הזה בין הברכה לבין האכילה עם הירוץ? אז יש, הרב מדבר על זה, והרב אומר, אחד מהדברים שהרב אומר, זה כדי לתת תוקף של ברוכה ליירוקוס. כשאנחנו אומרים יירוקוס שתחדש עלינו שנותינו, אנחנו רוצים לתת לזה תוקף, ותוקף חזק של ברוכה, ולכן אנחנו מצמידים את זה לברוכתו של ברי פרי יועץ. איפה אנחנו רואים מושג כזה? אנחנו רואים מושג כזה בתפילת הדרך. שבתפילת הדרך כתוב שמה? שאדם יאכל משהו לפני התפילת הדרך, למה? כי התפילת הדרך לא פותחת בבור, זה פותח בירוץ. אנחנו רוצים שיהיה לזה תוקף של ברוך, שזה גם כאילו יפתח בבורוך, ולכן אנחנו מצמידים את הירוץ לברכה. אז קל וחומר, אם בתפילת הדרך, שאותה אנחנו מסיימים בבורוך, ובכל זאת רוצים לתת לזה תוקף גם בתחילת הירוץ, גם בהתחלה, לתת לזה תוקף של ברוכה, ולכן מצמידים את זה לברוכה, קל וחומר בירוץ שתחדש עלינו, ששם אנחנו לא מסיימים בברוכה, ודאי שחשוב לתת לזה תקף של ברוכה, ולכן מצמידים את זה להבר את זה. נכון, אוכלים משהו. למה יצא הרבה לא נהג כך, כידוע, שהרבה נסע לקמפ, אז הרבה לא עצר. אבל בכל אופן כך, זה מצד ההלכה הביא שזה כך. ויש, אנחנו את הברי פרי יועץ מברכים על התפוח, אפילו שאנחנו אוכלים שבע סמינים מיד אחר כך. אנחנו אוכלים רימון, יש כאלה שאוכלים תמרים, אבל כי עיקר העניין של הסימן טוי נעשה אצלנו בתפוח מדבש. והורה יש שרק על התפוח אנחנו אומרים מירוצנו, ועל שאר הדברים לא אומרים מירוצנו. יש כאלה אולי אצלנו שכן נמשכים אחרי מנהג העולם, אבל למה זה כתוב? שאומרים מירוצנו אצלנו על מה? על התפוח מדבש. שאר הדברים אפשר לאכול רימון, שירבו זכויותינו כרימון, וראש של דג שנהיה קשורים לראש כמובן. אבל יירוצנו, בדיבור אומרים רק על התפוח מדבש, כי זה הסימן טוי, ובמילא פותחים עם זה בהתחלה. כאשר מברכים ברך ליועץ על התפוח, צריך לכוון לפתור גם את התמרים ואת הרימון, כל מה שאומרים אחר כך של הבן יפריועית. ויש שם, יש איזה עניין ידוע מהרבע הקודם, שהוא לגבי הלפתן של התפוחים שמביאים בסוף הסעודה, שהרבע הקודם חשב כך והסתפק בזה כך וכך, האם בשעה שמברכים את הבן יפריועית בתחילת הסעודה, לכוון לפתור את הלפתן שאומרים בסוף הסעודה או לא, אם זה יועיל או לא, ופעם הוא נהג כך, ופעם הוא נהג כך, את כל פעמים, מהרבה היה פעם, יש דבר מעניין, שהרבה פעם השאיר חתיכה מהתפוח בדבש, ולא לא גמר את כל החתיכה, והשאיר חתיכה, ושם אותו אחר כך על הלפתן, וקודם אכל את התפוח, אחר כך את הלפתן, וכך הוא חיבר מן הדברים, כדי לא להיכנס לבעיה של סופג ברוכו. למה יצא? כי הם מכוונים, וגם אם אדם לא כיוון, אז לא צריך לברך על הלפתן של התפוחים, כי הוא נפטר בברי פרי יועץ בתחילת הסעודה. אחרי התפוח אוכלים את הרימון, ורק אחר כך מתחילים את הסעודה. את הראש של דג אפשר לאכול בתוך הסעודה, אבל התפוח והרימון, כדי שלא תהיה בעיה של ברכה, של ברוכה אחרינה, אז את התפוח והרימון אוכלים לפני שמתחילים את הסעודה עצמה, ורק אחר כך מתחילים את הסעודה. צריך לזכור שבספר המנהגים, כן, כתוב, מוזכר רק תפוח בדבש ורימון וראש. ראש של איל, למה יסוכים בדג? שאר הסימנים בכלל לא הוזכרו בספר המנהגים. אפשר לאכול את זה כמובן, אבל זה לא הוזכר בספר המנהגים. צריך לזכור שרבי סיינו נפיינו מייתו ביותר בדיבור בסעודת לילה הראשון של ראש השנה ובימי ראש השנה בכלל, הלילה הראשון בכלל והדין, היום הראשון זה הדין הקשה ועוד יותר מהיום השני, הייתה רצינות גדולה ביותר בסעודות, הרבי רייץ אפילו לא אמר לחיים בסעודה ולא שר ניגונים, אצל הרבי בהתוועדות הרבי כן שר, כן אמר לחיים, אבל כשהוא הרבי ישב שם בבית, אז הרבי אמר שהוא לא רוצה לשנות מהמנהג של הרבי הקודם, הוא לא אמר לחיים וכו'. יש לגבי אורחמון, אז אנחנו אומרים אורחמון הוא יחד ישולי נפשון האזויס, אורחמון הוא ינחילי נביאים שכולי טוי, גם כן מדובר בזה, כן להגיד ולא להגיד. לגבי רחמן ויחד יש עלינו, אז הרבי מספר שהוא, מתי שהוא התפיס את הסידור, הוא שאל את הרבי הקודם, האם להכניס את זה. וכי יש כמה, כי בשער הקודל הוא כותב כמה סיבות לא להגיד את הרחמן ינחילנו, והרבי הקודם אמר לו שהיו אומרים את זה בלחש. כך באמת מביא הרבי בראשים הסיימון, שהרבי רשב היה אומר את זה בלחש, אבל כולם יודעים שהרבי בהתראות, בהתראות של ראש השונה, בכלל, הרבי זימן בהתוועדות, והרבא תמיד אמר את האורחמון בקול, גם בשבת וגם בראש השונה, הרבא אמר האורחמון ינחילנו בקול, בקול רום. בברכת המזון אומרים אויצה שולם אם רואים, אבל לא אומרים אויצה השולם. אם אדם שכח להגיד יאלו ויובה בברכת המזון, יש חידור של הנוער זקן בסידור, שיש בזה חילוק בין הלילה לבין היום. שבלילה הוא חוזר, וביום הוא לא חוזר. ומה הסיבה? תמיד הכלל, הכלל ביאלה ויובה הוא שאם מדובר בסעודה שאדם חייב לאכול אותה, אז חוזרים על יאלה ויובה, אם לא אמרו. אבל אם מדובר בסעודה שלא חייבים לאכול אותה, לא חוזרים. ולגבי היום של ראש השונה, אז יש כאלה שאומרים, אף פי שאדמור וכן שולל את המנהג הזה בשולחן ערוך, אבל יש דעות שסוברות שאפשר לצום ביום ראש השונה. ובמילא אדם שלא אמר יאלה ויובוי ביום ראש השונה, היות ויש אפשרות לצום ביום הזה, לפחות לפי חלק מהדעות, אז במילא לא חוזרים על יאלה ויובוי. אבל בלילה, בליל ראש השונה שאסור לצום וחייבים לאכול, פה אם הוא שכח יאלה ויובוי, אז הוא חוזר. ביום של ראש השונה קמים מוקדם, כתוב שלקום מוקדם עוד לפני הנץ וכולו, אבל למה זה? אדם שהלך לישון בלילה לא חייב לקום לפני הנץ. זה שינה הרגילה שלו, אבל כן צריך לקום מוקדם, להתנהג בכובד ראש. לדעת והוא משתית, ומבבה ממשתית, את החומרה של יום הדין. הרבנית התבטא פעם, הרבנית חיים מושקה, התבטא פעם לאחד מהמשמשים בקדש, הוא סיפר, זה היה ביום חופי אלו, ולרבא היו כאבים חזקים ברגל. והגיע רופא, אותו אחד שאל את הרבא לפני כך, מה קורה, מה עם הרגל של הרבא, האם זה מטריד את הרבא? אז הרבא אמרה שיש רק דבר אחד שמטריד את הרבא, רק דבר אחד שהרבא פוחד ממנו, ככה התבטא, הרבא פוחד מראש השונה. על כל פנים, אז ביום ראש השונה צריך לקום בזמן, לקום מוקדם כמובן, ולומר בתהילים. בשני הימים של ראש השונה לא אוכלים לפני תקיעס. מדוע? כי במצוות שתלויות בזמן לא אוכלים לפניהם. וזה בין מצוות שהן מדי רייסה, בין מצוות שהן מדי רבונון. התקיעות ביום הראשון הן מנתן, התקיעות ביום השני הן רק מדי רבונון. אבל אנחנו יודעים שלא אוכלים לפני לולב מן התאירה, ולא אוכלים לפני נר חנוכי, שזה מדי רבונות. אז במילא לא אוכלים לפני תקיעס, אבל אנשים שקשה להם יכולים לשתות לפני תקיעס, ככה רב דבורקין אמר, היה אומר לבחורים בסימצמנטי, וכך נוהגים, אפשר לשתות. לגבי נשים, נשים יכולות לאכול מזנס, נשים הרי לא חייבות בכלל לתקיעס מן התאירה. אני זוכר שתמיד היו מספרים האישה שרמשתם חיים קסלמן הייתה צמה, לא הייתה אוכלת לפני תקיעס, ואחריה נמשכו עוד נשים בכפר חב"ד. אבל היום נחלשו הדורות, אז יכול להיות שאם לא אוכלים, אין אחר כך כוח להתפלל ולשמוע תקיעס. ויכול להיות שמאבדים את העיקר, כי העיקר הוא בעצם התפילה. אפשר לשתות כוס קפה, אם זה קשה להיות בתפילה בלי הכוס קפה, אפשר לשתות. כמובן שקשה. יש הוראה מרבי סיין לפיינו, שהשליח ציבור צריך ללמוד לחזור על התפילות, ובעיקר על הפיוטים, לדעת לפחות את פירוש המילס. כמובן שהבעל תקיע צריך ללמוד את המיימר שבסידור של אדמור הזקן, לא בניניין תקיע שייפור. וצריך לדעת את ההלכות של תקיע שייפור, בעיקר המקרי, שהוא צריך לדעת האם הקריאה הייתה טובה, והאם צריך לחזור להתחלה, או לא צריך לחזור. תכף אנחנו ניגע בהלכות האלה, אז הוא ודאי צריך ללמוד היטב את ההלכות, ואותו דבר הבעל תיקייה. המנהג שלנו, כי חשוב פה להגיד את הוורט יפה של הרבה, המנהג שלנו להגיד, לחזור אחרי החזן, רק ביוחסוים לחיים תויבין ובספר חיים. אבל זוכרנו ומיכומיך אנחנו לא אומרים. העולם כן אומר, אנחנו לא אומרים. מה הסיבה? לגבי מיכומיך, הרבי מסביר שמיכומיך זה בכלל לא בקשה, זה סיפור שבח. מיכומיך וברחמים. זה שבח. אנחנו בראש השנה חוזרים על דברים של בקשות. על בקשות. אבל למה לא אומרים זוכרנו לחיים? זה הרי ממש בקשה. אז הרבי מסביר דבר מאוד יפה. כתוב בשולחן ערוך שקודם שכשאומרים זוכרנו, לא אומרים זוכרנו לחיים טויבו. אומרים רק זוכרנו לחיים. למה? כי כאשר אדם מבקש בקשה, הוא צריך לבקש מן הקל אל הכובד. קודם לבקש דובר מורות ואחר כך הרבה. אז בהתחלה אומרים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא זוכרנו לחיים. ואחר כך, והוא בספר חיים, מבקשים חיים טויבו. כך כתוב בשולחן ערוך. אומר הרבי בהמשך לזה, שאחרי שהאדם התפלל בתפילת לחש, הוא אמר כבר בספר חיים, הוא כבר אמר, הוא כבר ביקש מהקדוש ברוך חיים טויבים, אז מה עכשיו? הוא יחזור אחרי החזן ויבקש זוכרנו לחיים, הוא כבר ביקש להשם חיים טויבים. אבל אין בזה טעם, לכן לא אומרים זוכרנו לחיים. אבל לגבי החזן, החזן גם התפלל תפילת לחש, ובכל זאת הוא אומר עכשיו זוכרנו לחיים. התשובה היא בגלל שהתפילה של החזן, התפילה העיקרית של החזן, זה לא משהו מתפלל בתפילת לחש. התפילה העיקרית של החזן זה משהו מתפלל בכל. למה הוא מתפלל בתפילת לחש? זה רק כדי שתהי תפילות ישגורו בפי. אבל עיקר התפילה שלו זה התפילה בכל. אז שם הוא יכול להגיד, אז שם הוא אומר בהתחלה לחיים, ואחר כך לחיים טויבו. כי השיפור, יש הרבה מאוד, יש הרבה הלכות שחשוב לדעת. קודם כל, לפני תקיעת שופר, כותב אדמו"ר הזקן, יוכי עצמו אל תקיע השיפור. מין ביטוי כזה, ביטוי נסתר, שלא כתוב בסידור אלתרי בשום מקום אחר. בסידורים של בסידור האריזל כתוב כל מיני ביטויים כאלה נסתרים, אבל אדמור הזקן, שזה סידור השווה לכל נפש, השמיט את כל הביטויים האלה, אבל פה כותב אדמור הזקן יוכי נעצמו, ולא מסביר במה להתכונן. יש שיחה ארוכה של הרבה, ונקודת הדברים היא, שיוך ההכנה לתחי השפור זה קבולס אוי קלוליס. אדם לא מתעסק בפרטים מסוימים, הוא ודאי לא מתעסק בעבירות שהוא עשה, הוא לא מתעסק בכבול עשוי לקיים מצווה מסוימת באופן מיוחד. כבול עשוי כלולי שירגיש שהוא עומד לפני המלך, הוא מקבל על עצמו להיות עבד ולעשות כל מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. זה מה שצריך לחשוב לפני תקיעת שיפור. הרבי פעם התעניין את זיגני החסידים, מה עם הכוונות של תקיעת שיפור, של כוונות הבעל שם טוב לתקיעת שיפור. ואנחנו יודעים שהמיימר של אדמור הזקן והסידור, המאמר של תקיע שיפור, הוא מיוסד על כוונות הבעל שם טוב. אז הרבי שאל, מה עם כוונות הבעל שם טוב? והרבי הסביר שלמה הוא מתעניין בזה, בגלל שלכוון צריך כל אחד לכוון בעצמו. את התקיעה של השופר הוא יכול לצאת מהבעל תקיע, אבל לכוון כל אחד לכוון בעצמו. אז באמת, כאשר מדובר על הכבוד עשה קלוליס, לא מספיק מה שהבעל תקיע אולי מכוון, כל אחד צריך לכוון בעצמו. ישנם שני סוגים של תקיעס. יש תקיעות דמיושוב ותקיעות דמאומות, כמובן. מה זה תקיעות דמיושוב? זה התקיעות הראשונות שתוקעים מיד אחרי תקיעת התורה. קוראים להם תקיעות מיושב, למה? כי הציבור יכול לשבת בזמן התקיעס. בעל התקיעה חייב לעמוד. אנחנו לומדים את זה בגזי ראשון ומספירת העומר, לוחן לוחן, שבעל התקיעה חייב לעמוד. אבל הציבור, השומעים, יכולים לשבת בזמן התקיעות, ופה צריך להדגיש, בזמן הברכות, כולם חייבים לעמוד. אבל בזמן התקיעס יכולים לשבת. ויש באמת מנהג של הספרדים שהם עומדים בברכות ומתיישבים לתקיעס. תקיעס נמיושו. אבל חוץ מזה יש תקיעס דמאומות שתוקעים אותם מתי שחייבים לעמוד, וזה ב-18. את התקיעות של מיושו צריך לתקוע על הדימה. יש כמה טעמים, אדמור הזקן כותב את הטעם משום כבוד הציבור. יש כאלה שכתבו טעמים אחרים בפוסקים, אבל אדמור הזקן כותב מפני כבוד הציבור, צריך לעמוד שם. המנהג הרגיל הוא שספרי התורה מונחים על הבימה, אבל לזמסמתי לא נוהגים כך, לזמסמתי עומדים אנשים ומחזיקים את הספרי התורה מהצד, יכול להיות שזה בגלל שהרב הניח את הפדיינס והכל על הבימה, אז אולי לא היה מקום לספרי תורה. כך, בכל אופן כך נוהגים בסמסנטי. בברכות אנחנו מברכים לשמוע כל שופר. למה לא מברכים לתקוע בשופר? כי המצווה היא השמיעה, המצווה היא לא התקיעה. לא אומרים ברכו ורשמוע בברכות, כי בכל ברכה שאדם צריך לתת בה ידי חובה, לא אומרים ברכו ורשמוע, כי זה יהיה הפסק. למרות שאם אדם טעה ואמר, הוא לא חוזר שוב על הברכה. התוקע צריך לכוון להוציא את השומעים ידי חובה, והשומעים צריכים להתכוון לצאת ידי חובה. רק מה, לגבי השומעים יש בזה, יש הלכה שאומרת כך, שאם מדובר בתקיעות שנעשו בבית הכנסת, והשומעים האלה הגיעו בבוקר לבית הכנסת כדי להתפלל ולשמוע תקיעות, אז הייתה להם כבר את הכוונה לצאת ידי חובה, בשביל זה הם הגיעו. אז פה, אפילו אם הם לא התכוונו בזמן התקיעס לצאת ידי חובה, הם נמשכים אחרי המחשבה הראשונה שלהם, והם יוצאים ידי חובה. אבל בעל תקיע ודאי חייב להתכוון להוציא את כולם. אנחנו יודעים שלא מדברים מהזמן של מהברכות עד מתי. פה היה שינוי בהנהגה של הרבל. הוא הביא את זה בעצם מנוגי חבד. תמיד הרבא לא דיבר מהברכות של התקיעות ועד ה-30 קולות שתוקעים אחרי התפילה, אחרי טילים, בסוף בסוף. הרבא לא דיבר עד אז. אבל תושין און בייס, הרבא, יש את הברכת הסקיינים, הרבא הרי יורד למטה, והכהנים עולים על הבימה של הרבא לברכת הסקיינים. ובתוך שינון בייז, אחרי הקדיש תסקבל שבסיום ה-18, הכהנים ירדו מהבימה, והרב אמר להם לשקח. זה היה עוד לפני התקיעות הלמד כלי שתוקעים בסוף התפילה, שאותם למד כלי זה לא חובה, ונגיע לזה. אז במילא, אז ראינו שאצל הרב שהוא הקפיד על תקיעס דמאומות, כן, שזה ודאי, שלא לדבר לפני התקיעס דמאומות, אבל הוא לא הקפיד על הדיבור לפני ה-30 קולות האחרונים. למה באמת צריך, אסור לדבר לפני הקיעס דמאומות? כי הקיעס דמאומות זה הרי מצווה מדרבנן. בתקיעות הראשונות אנחנו מקיימים מצווה מן התורה. בתקיעות בזמן הברכות של המלכות זיכרונס ושויפרויס, אנחנו מקיימים מצווה מדרבנן. על כל מצווה מדרבנן צריך לברך. אנחנו מברכים על הלל, אנחנו מברכים על נר חנוכה וכולו וכולו. אז גם על תקיעות מעומד צריך לברך. למה אנחנו לא מברכים על זה? כי הם נפטרים בברכה שדירכנו על תקיעות דמיושו. אז במילא אם הם נפטרים באותה ברכה, אז במילא אסור לדבר. ופה לגבי דיבור צריך לזכור כך, שאם אדם דיבר בין הברכה לבין התקיעה, לבין התקיעס הראשונות, אז תלוי, אם הוא דיבר על עניין שהוא קשור לתקיעס, הוא לא צריך לברך, לחזור ולברך. ואם הוא דיבר על עניין שלא קשור לתקיעס, אז הוא צריך לחזור ולברך. אבל אם הוא דיבר אחרי זה, התחילו התקיעס והוא דיבר, אבל הוא שמע את כל התקיעס. נניח שהוא דיבר בין תשרת לבין תשעת. פה הוא לא צריך לברך, ואותו דבר בתקיעס מאומות שם, אם הוא דיבר, אז הוא גם לא צריך לברך. מה? לא שומע. אם אדם פספס כמה תקיעות, אישה היא לא חייבת מן התורה, אבל נשים כן הולכות לשמוע על תקיעת שופר. אז היא צריכה להשלים את זה. צריך להשלים את זה, כמובן. יש את המקרי, ולפי המנהג שלנו, לא כמו המנהג של העולם, אז המקרי מצביע ולא מקרי בפיו. מספרים שמתי שבתושי ניובייז, אז הרב טננבוים הוא זה שתקע בשופר, והרבי הקריא, הרבי הצביע, אבל הרבי לא הצביע על אותה תקיעה שבה הוא חזין, אלא הרבי הצביע על התקיעה הבאה. למשל, בתשרת, כשהוא תקע את התקיעה, הרבי הצביע על השבורת. כשהוא תקע את השבורת, הרבי הצביע על התרועה. בכלל, רבי סיין לפיינו, תמיד היו, או התוקיעו, או התקיעה, או המקריא. אלת הרבי לא תקע בשופר, והרבי כותב שמסתם גם עמית על הרבי לא תקע בשופר, אבל אחר כך כן תקעו, ובכל אופן אצל הרבי בשנתיים הראשונות, כן, ידע לפתבש הרבי לא תקע, כמו שנגידו לתקע כבר. ממש בשלילה התחיל כבר לתקוע, אבל רבי סיין לפיינו תמיד היו או מקרים או עתוקים. אצלנו לא נוהגים כמו שכתוב שבעל שחריס יהיה המקרים. אצלנו זה לא כך. כמו שאמרנו שהרבים תקעו וכו'. טוב, נדבר קצת על התקיעס, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. איך בכלל הגיעו כל הסוגי התקיעות האלה של התשרת, השת, הרב? אנחנו יודעים שמן הדין אדם צריך לשמוע בסך הכל 9 תקיעות. 9 תקיעות בסך הכל. תקיעות, רואות, תקיעות, ושוב תקיעות, רואות, תקיעות. זה כל מה שחייבים לשמוע. ולמה? בתורה כתוב 3 פעמים תרועו, וכתוב, לפני התרועו כתוב, קיו, תעבירו שויפור, כן, ועברתם שויפור, ואחר כך, וגם אחרי התרועו כתוב קיו, ובמילא צריך לתקוע 3 פעמים קיו, תרועו, קיו. רק מה? הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מה זה תרועו. תרועו, התרגום שלו היה, התרגום שלו הוא יבובו. מה זה יבובו? יבובו זה בכי. כמו שכתוב, ותיאבב אין סיסרו, זאת אומרת שיבבה זה בכי. אבל בבכי ישנם 2 סוגים. יש גניחה ויש יללה. גניחה זה בכי ארוך, מתמשך. יללה זה קולות קצרים קצרים. אדם מתחיל עם גניחה וממשיך ביללה. כשהבכי נעשה עמוק יותר, אז הוא בוכה בקולות קצרים. היות ואנחנו לא יודעים מה זה... מה זה תרועו? אז עושים את כל האפשרויות. קודם עושים תשרת, ששם יש גם שבורים וגם תרועו, גם הגניחה וגם היללה. אחר כך עושים תשעת, שזה רק הגניחה, ואחר כך תרעת, שזה רק היללה, וכך יוצא לנו 30 קולות. אבל לגבי האורך של הקיאס, יש לזה הרבה פרטי דינים. צריך הרבה מאוד להתאמן ולדעת עד להתאמן כדי לתקוע מדויק. קודם כל, אורך התקיעה צריך להיות כאורך התרועה. ואני מדבר על מינימום, אפשר לעשות תקיעה ארוכה, אבל לפחות אורך התקיעה צריך להיות כאורך התרועה. מה זה תרועה? אמרנו שישנם 3 סוגים של תרועה, אנחנו לא יודעים מהי התרועה. בתשרת התרועה היא שבורים תרועו, בתשעת התרועה היא שבורים, ובתרעת התרועה היא תרועה. אז בכל אחד מהתשרת, תשעת הרעת, התקיעה צריכה להיות כאורך התרועה. זאת אומרת שיש הבדל באורך התקיעה בין תשרת לבין תשעת לבין תרעת. למה? למה? כתוב בשולחן ערוך, אני מדבר עכשיו על מינימום. כתוב בשולחן ערוך שתרועה ותרעת זה 9 תרומיתים. טס תרומיתים, ככה הלכה. מה זה טס תרומיתים שעושים טו-טו-טו-טו-טו? כל אחד מהם זה נקרא, זה ככה, כאילו 9, זה 9 תרומיתים. התרועה הכי קצרה זה תרעת, זה תרועה של תרעת. 9 תרומיתים זה הכי קצר. יותר ארוך מזה זה התשעת, זה השבורים, ויותר ארוך מזה זה השבורים טרועה של התשרת, ששם הטרועה זה גם שבורה וגם טרועה. ובמילא יוצא שהתקיעה בתשרת היא הכי ארוכה, התקיעה בתשרת יותר קצרה, אבל התקיעה בתרת הכי קצרה. מה? לא, זה לא אותו דבר, ואני תכף נדבר על זה, עוד רגע נדבר על זה. אבל מה יש ברשימת היומן שהרבא מספר מהתקיעות שהיו אצל הרבא הקודם בתוך רצה דיקי, ושם יש חידוש גדול של הרבא, שהרבא כותב כך, שהתקיעה שלפני התרועה צריכה להיות כערך התרועה, כמו שאמרנו עכשיו, אבל התקיעה שבאה אחרי התרועה צריכה להיות כאורך התקיעה והתרועה ביחד. זאת אומרת כך, למשל בתשרת. בתשרת, התרועה מה זה? השבורים תרועה, נכון? אז התקיעה שלפני התשרת צריכה להיות כאורך התרועה, צריכה להיות כאורך השבורים תרועה. התקיעה שאחרי התשרת צריכה להיות כאורך התקיעה שבורים תרועה. זה ממש ארוך. אם למשל, כתוב בשולחן ערוך שהשבורים תרועו זה יודחס תרומיתין. כי תשע תרומיתין זה השבורים ותשע תרומיתין זה התרועה. אז כתוב שהתקיעה בתשרת צריכה להיות כמו 18 תרומיתין, אז יוצא שהתקיעה השנייה של התשרת צריכה להיות כמה? 36 תרומיתין. ובתשעת כתוב שם בראשים הצייימון, שהתקיעה שלפני התשעה צריכה להיות כמו השבורים, אבל התקיעה השנייה של התשעה צריכה להיות כמו התקיעה והשבורים ביחד. אז זה 18 תרומיתי, ואותו דבר בתרד.
איפה
כמה זה בזמן? זה באמת שאלה, צריך לדעת, בלתקיעה יושבים ובאמת מגבילים את עצמם, כי זה באמת צריך לדעת על השעות. לגבי שבורים, אז יש פה דבר מאוד מעניין. יש הבדל בין התקיעות שהרבא תקע לבין התקיעות שתקע הרבא רש"ב. אפשר לראות את זה בעיתון מנהגי חב"ד, שהוא אומר כך, משפט אחד, הוא אומר ככה, שלפי מה שידוע, אז הרבא רש"ב תקע שבורים טו-טו, אוטו, אוטו. הרבה תוקים כך, נכון? טוטו, אוטו, אוטו. כן? אבל בתקיעות של הרבה זה היה טוטו, טוטו, טוטו. מה פה העניין? מה פה יכול להיות ההסבר לדבר הזה? וזה מאוד מאוד מעניין. בדרך אפשר כמובן. כשאנחנו מתבוננים בשולחן ערוך, אז רואים שיש שם מושג שנקרא שלוש כוחות. זאת אומרת, לא ארחיב על זה, רק את הנקודה. מתי שתוקים טו-טו, או-טו, או-טו, אז בשבר הראשון, כשזה טו-או-טו, יש שלוש כוחות. נכון? טו וטו. בשבר השני יש רק שתי כוחות. או וטו. יש רק או וטו. ואותו דבר בשבר השלישי. אבל איך שהתקיעה של הרבא, טו וטו, טו וטו, טו וטו, יש בכל שבר שלוש כוחות. ופה יש דיוק בשולחן ערוך. שבשולחן ערוך כתוב שכל שבר הקליעה צריך להיות ג' תרומיתים. מה פירוש ג' תרומיתין, מה שכתוב בשולחן ערוך? האם זה הולך לגבי הזמן של השבר? שכל שבר צריך לקחת משך זמן של ג' תרומיתין. או שהפירוש יותר מזה, זה לא משך זמן. מדובר פה על הכוחות שאדם עושה בשבר. ג' תרומיתין זה ג' כוחות. טו טו טו. אז אותו דבר בשבורים צריך להיות שלוש כוחות. עכשיו כמובן ששבורים לא יכול להיות טו-טו-טו כי אז זה יהפוך להיות טרוע. איך אנחנו עושים את השינוי בין השבורים לבין הטרוע ואנחנו גורמים שהשבר יהיה ארוך יותר, הוא יהיה גניח, הוא לא יהיה ילולה? עושים את זה עם האו, טו טו. אז האו הזה מעריך את השבר, וזה נהיה גניחה ולא נהיה יללה. ובמילא, כאשר יש בכלל ויכוח, היה דין ודבורים בין הרבן לבין רב ינקלנדו, שדווקא יש לי פה את הלשון הזה. הרב שאל את רב ינקלנדו איך תקע הרב הרשב את השבורים, והוא כותב, אז הוא כותב כך, רב ינקלנדו כתב כך על הרב. הוא כותב כך, היו כמה דבורים שאפילו היו מוקשים לבין אודון פושוט. כותב הרב לנדו לרבא שהיו כמה דברים שהיו מוקשים בהנהגות והתקיעות של הרב הרשב אפילו לבין אדם פשוט. ואני דיברתי פעם עם הגוין החוסד רב ינקל ראשל מריגה, מספר רב ינקל לנדו, והוא ענה לי, מה אכפת לי? ארבלוסטור, מה אכפת לך? הוא אבל תקיע, גמר. הוא נוחתון, הלוי לא ינהוג אצלנו. לחכות את הרבי, הרי לא נהוג אצלנו. אז מה אכפת לך? שמעת מהרבי, הרבי תקע. כשאתה תתקע, אתה תתקע כמו שכתוב משוכל אור. וממשיך רבי ינקלנדו ואומר, חשבתי שגם עניין השבורים הוא דובר השייך רק לרבי, ואולי לעשות כפי שכתוב משוכל אור. הרבי לא קיבל את הדברים כמובן. הרבי אמר לו, הרבי התאמה מאוד עליו. הרבי כותב, שצורך יום גודל, איך אפשר להגיד כך? למה? מילא מה שאתה תתקע לעצמך, תתקע לעצמך, אבל אם אתה רואה מהרבא, איך שהרבא הוציא אחרים ידי חובה, ואיזה סוג קייס, אז ככה צריך להוציא אחרים, אז איך אתה יכול להגיד שזה שייך לרבא, ואתה תעסק באופן אחר? בכל אופן, צריך כמובן לדייק בתקיעות של הרבא, וכפי שדיברנו, הסוג הזה, הטו-טו-טו, זאת אומרת, הטו-טו, שלוש פעמים, זה אפשר לומר, להסביר את הדברים, שיש כאן שלוש כוחות בכל שבר. כמובן שבסוף אנחנו מוסיפים עוד שפיץ, לפי המנהג שלנו, אנחנו עושים טו-טו, 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 טו. נכון, עוד תקיעה קטנה מאוד, שזה לא יהפוך לתקיעה, עוד איזה קול, וזה מוזכר בשולחן ערוך גם כן, שולחן ערוך כתוב שאין אמין על כן, אבל אנחנו כן אוהבים כך. זה בעצם השבורים. על כל פנים, ניגש רגע לשאלה שלך. אז מה יוצא? ששבורים וטרואה זה באותו אורך? שבורים הוא יותר אורך מטרואה. היות ובשבר אנחנו מושכים אותו שזה יהיה גניחה ולא יהיה ילולה, לכן אנחנו עושים את האו כדי להאריך את זה. טו, כן? ולא עושים טו-טו, נכון? עושים טו-טו, למה? כדי האו הזה מעריך את השבר והופך אותו לגניחה ולא ללילות קטנות. אז יוצא שהשבר הוא בסך הכל לא 9 טרומיטים, הוא יותר מ-9 טרומיטים. כל שבר זה יותר מ-3 טרומיטים, נכון? זה ברור? מה? זה כמו 3, אבל זה לא, האורך של כל שבר הוא יותר מאורך של טו-טו-טו בטרואה. די שהוא יותר אורך. טו-טו, ופה עושים טו-טו-טו. אז האורך של כל שבר הוא יותר ארוך משלוש טרומיטים של טרואה. טוב, זה לגבי שבורים. מה לגבי טרואה? לגבי טרואה, אני, האמת היא שאני אף פעם לא תקעתי, אני גם לא מסוגל לתקוע, ויש כבר להתקיע, אז הכי קל זה לתת הוראות לאחרים. שאלה איך הדבר מתבצע בשטח. יש לה בליקיה. טוב, לגבי טרואה, אז אמרנו קודם שבשולחן ערוך כתוב ש9 טרומיטים, אבל כתוב שאדם יכול לעשות טרומיטים כמה שירצה. המנהג של הרבי מהרש היה לתקוע 42 טרומיטים בטרואה, והרבי ברשימה סיימון כותב כך, שטרואה של תשרת לכל הפחות יודבית קוילויס, טרואה של תרת חוף דלת קוילויס. טוב, יש מושג של נשים או אחס, בתשרת צריך לתקוע את השבור עם תרועו בנשים ורחס. אנחנו עושים פה פשרה. בתקיעות, תקיעת דמיושוב, התקיעות הראשונות, אנחנו עושים את השבור עם תרועו דווקא בנשים ורחס. בתקיעת דמאומות, ב-18, אנחנו עושים את השבור עם תרועו דווקא בשתי נשימות. מה הסיבה? כי יש בזה מחלוקת. האם לעשות את השבור עם תרועו בנשימה אחת או בשתי נשימות? יש דעה שאומרת שחייבים לעשות את זה דווקא בנשימה אחת. למה? כי שבור עם תרועו מרכיבים תרועו הרי. בתשרת השבור עם והתרועו מרכיבים תרועו, תרועה אחת. אז חייבים לעשות את זה בנשימה אחת. אבל יש דעה שאומרת שמוכרחים לעשות את זה בשתי נשימות. למה? כי אדם לא גונח ומיילל באותה נשימה. תמיד יש הפסק בין הגניחה והיללה אצל האדם. אז אומר המחבר עושה בזה פשרה, לחלק בין איזה מאומות וכי איזה מיושב, שפה עושים בשתי נשימות ופה עושים בנשימה אחת. הרמו חולק על המחבר, והרמו סובר שתמיד צריך לעשות בשתי נשימות, ומעניין שבעניין הזה אנחנו פוסקים כמו המחבר ולא כמו הרמו. מיד נדבר על זה, מיד נדבר על זה. אנחנו בעניין הזה פוסקים כמו המחבר ולא כמו הרמו, ואנחנו לוקחים את הפשרה של המחבר פה בנשימה אחת ופה בשתי נשימות. אתה מדבר על מפצועים. אם אפשר במפצועים לתקוע את כל ה-30 קולות, זה טוב ביותר. אבל אם בשום אופן אי אפשר, אז לתקוע 3 פעמים את השרק
בנשימה
אחת, יש בזה ויכוח. אבל אבא שלי היה אומר שלתקוע בנשימה אחת, והסיבה היא כדי לצאת ידי חובה לפחות לפי אחת הדעות, לפי אחת האפשרויות. יש אפשרות שתרועו זה שבור עם תרועו, נכון? אז לפי אותה דעה צריך לתקוע בנשימה אחת. ולכן לצאת ידי חובה לפחות לפי אחת האפשרויות, אז צריך לתקוע בנשימה אחת. מה הדין אם אדם טעה בתקיעס? את התרומיתים. לאט, ולא? והשבורים? ביחס לאורך התרועה? שמענו מי הרבה כל כך הרבה, כבר שמעתי כמה פעמים קייס, ואף פעם לא נמצאים ברגע כל כך נעלה, ואין אפשרות בכלל לחשוב על להבין את האורך של כל אחד וכל וכל, לא יורדים לפרטים האלו. מה הדין אם אדם טעה בתקיעס? אז צריך לזכור לדעת את ההלכה הזאת, יש לפעמים שצריך לחזור לתקיעה הראשונה. עכשיו, מה קוראים לתקיעה הראשונה? אף פעם לא צריך לחזור לתחילת הסדר. זאת אומרת, אם אדם נמצא בתשרת, והוא תקע את השורה הראשונה של התשרת והגיע לשורה השנייה ופה הוא נפטע. אף פעם הוא לא צריך לחזור לתחילת התשרת. לכל היותר הוא צריך לחזור לאותה שורה. אבל מתי, האם אדם צריך לחזור לאותה, לתקיעה הראשונה של אותה שורה, או שהוא יכול להמשיך מאיפה שהוא נמצא? אז באופן כללי הדבר תלוי, האם הוא תקע תקיעה, אותו סוג תקיעה שהוא היה צריך עכשיו לתקוע. למשל, נניח שהוא נמצא בתשעת, ובמקום הוא תקע תקיעה, במקום הוא תקע תרועה. פה הוא צריך לחזור לתקיעה הראשונה. להתחיל בחזרה את התשעת. אבל אם הוא התחיל לתקוע שבורים, אבל במקום הוא לא הצליח לתקוע 3 שבורים, הוא תקע רק 2 שבורים. פה הוא לא צריך לחזור בחזרה לתקיעה, אלא הוא צריך לתקוע שבורים כמו שצריך עכשיו. זה באופן כללי. בסוף התפילה אנחנו תוקעים עוד 30 קולות, וזה שולחן ערוך כתוב בעצם שני עניינים, כדי לערבב את השטן, כתוב אצלנו בסידור, וגם כתוב כדי להשלים ל-100 קולות. מה העניין של 100 קולות? בדבר על פי קבולה כתוב שכנגד 100 פעיות שפעתה אימו של סיסרו, אמרנו קודם שבתייה בבין סיסרו, כן, וקשור ליבורו, אז כנגד זה תוקים 100 קולות. ראיתי שמישהו כותב רמז, הדבר הזה של 100 קולות, כתוב כל העם תיקו חוף. חוף זה בגימטריה 100, כי בחוף, כן? בגימטריה 100 קולות. מה? לא שומע? כשאנחנו מגיעים לליל בית של ראש השונה, את צריך לזכור שאסור להכין מהיום הראשון ליום השני, אף על פי שראש השונה יהיה מעריכתה ויום אחד ארוך וכולי, אבל זה רק לחומרה ולא לכולה. אז לכולה זה נחשב כמו שני ימים שכאילו אחד מהם חול, ולכן אסור להכין מיום אחד ליום השני. אז כשבאים להדליק, רוצים להדליק את הנרות, אז צריך לחכות שיגיע כסף החום, ורק אז אפשר להדליק נרות. אותו דבר להכין את השולחן, ואסור להוציא מהמקפיא אוכל ביום הראשון בשביל היום השני, בדרך זה שאר עניינים של החונז. ביום השני אנחנו אוכלים פרי חדש בגלל העניין של השחיונו. זאת אומרת, יותר קל לברך שחיונו ביום השני כאשר יש פרי חדש, אף על פי שגם אם אין פרי חדש גם אפשר לברך שחיונו, אני אכנס פה לפרטים בגלל השעה המאוחרת. ולכן, היות ואנחנו מברכים שחיונו גם על הפרי חדש, אז צריך לאכול את הפרי חדש מיד אחרי השחיונו, לפני הסעודה, ולא בתוך הסעודה כמו ביום הראשון. האישה מברכת שחיונו בהדלקה, ובשביל זה, שאלה מצוינת, ובשביל זה היא צריכה או ללבוש בגד חדש, או לשים פרי חדש לפניה, ופה באמת יש נפקימין ילדינה. אם האישה לובשת בגד חדש, אז היא יכולה להדליק נרות מיד בצאת הכוכבים של היום השני. אבל אם אין לה בגד חדש, והיא מברכת שהחיונו על ידי הפרי חדש, אז פה היא צריכה לברך רק לפני הסעודה. כדי לא לעשות הפסק בין השחיונו שהוא בא גם על הפרי חדש, לבין האכילה של הפרי חדש. אז היא צריכה לחכות ולברך שחיונו רק לפני הסעודה ממש, ולפני הקידוש, ואז עושים קידוש ומיד לוקחים את הפרי חדש. מה?
להדליק לפני הסעודה או
מה? להדליק נרות לפני הסעודה. מתי שהיא מדליקה עם ברכת שחיון? והיות שהיא מברכת שחיון בגלל הפרי, גם לכוונת על הפרי, אז היא צריכה להדליק לפני הסעודה, סמוך לאכילת הפרי. מהפרי החדש צריך ביום השני צריך לאכול כזית. יש בזה הדגשה, יש אפילו סיפור ש הרב ברוך שניאו, האבא של רב לייביק, התארח פעם אצל הרבי הרש"ב, והפרי חדש היה שם מאוד מאוד, מאוד חמוץ, ורב ברוך שניאו אכל מזה אבל לא רצה לאכול יותר, והרבי הרש"ב אמר לו שצריך לאכול כזית מזה, אמר שקשה לאכול מזה, אז הוא לקח פרי אחר והשלים לכזית. זאת אומרת, מאוד חשוב לאכול דווקא כזית מהזה, מהפרי חדש, ואפשר גם להסביר את זה כמובן על פי הלוכה. קודם כל, אם אדם אוכל פרי שלם, אז יש דעות שאפילו אם הוא פחות מכזית, הוא גם צריך לברך ברוך אחרים. אז יש עוד סיבות שנכנסים פה לשאלות של ברוך אחרים, ולכן צריכים לאכול דווקא כזית. נגיע לעירוב, אז שמים עירוב לכיוון אחד, ואפשר ללכת איתו בשני ימי ראש השונה, לכוון אליו, ואפשר ללכת...
פעם אחת,
מכוונים, וזה מועיל לשני ימי ראש השונה, שאפשר ללכת באותו עירוב, כמובן לאותו כיוון. לאכול כזית ולברך ברוך אחרי. כן, שיקסים ומחסים את טייבל, שחתים ומחסוקו. מה אתה אומר? מה אתה אומר?
אבל את השידור.
כן, כן, בדיוק. יחבר את כולם.